Здравствуйте, дорогие друзья.
Шалом Хаврим Карим. Айом вебинар Карагильшинан, Машатам Мецапимну, Гайтану Арав, доктор Михаил Лайтман, Михаил Санилевич, Борис Пельцарковский, Ани Семен Винокур, Марце Ле Хохмата Кабала, Академия Кабала. Носе шлану ло пашут, ашва бен Хохмата Кабала ле Хохмат Тивиот. Яфе. Кен, они дальше это уйдут, они поход коров ле Мадаим. Есть лану армон хибурим, тиргумим ле кола сафот. Камуван, что это мы зманим решил шейлот онлайн. ואנחנו נתחיל בהודיה. נטליה מספרד כותבת, תודה על כזה גילוי של חוכמת הקבלה שאתה מעביר, על כל הידע, על כל החוכמה, וגם ריטה שרף כותבת מהמבורג, שלום פרופסור, ממש במקרה, ולפני כמה שבועות נתקעתי בקולך,
узнавание глазами, ртами,
вы...
с мурашками по коже, каждый день, в течение всего дня, слушаю вас.
Как... Макшивалаха бе Раада, бе Кешеврав, мацарих лита сефера решончили, они мецепали апнацотеха. Да, зелу, ваш кешвали носе, аль бы ходят матаны лерита, ма сефера решон, и котевет беруситкин, то им каха, царих лет... ארבעה ספרים הראשונים שלי. כן. טוב, הרגע הודפס הוצאה של שלושת הספרים הראשונים. והספר הרביעי זה השגה של עולמות עליונים, אנחנו ממש ממליצים לכם. וכולנו הגענו על פי הספר הזה, השוואה בין חוכמת הקבלה, למדעים, מדעי טבע, מדעי עולם. טוב, השוואה יכולה להיות כזו, זה גם ניגוד וגם השוואה. אבל אפשר להשוות? כן, ודאי שאפשר להשוות. קודם כל, לפי הגישה של אדם לחוכמות שלנו, ו... חוכמות של העולם הזה וחוכמת הקבלה. וכמו שאומר הכלל, אין לדיין מה שאינו רואות, זאת אומרת, זו גישה ממש מדעית. ולכן, אם המקובלים כך אומרים על התפיסה שלהם, תפיסת העולם שלהם, תפיסת המציאות שלהם, כך מתארים אותה, כך משיגים אותה, כך... כך היא חוזרת על עצמה בניסויים ונתונים סטטיסטיים, כל מה שהחוכמה הרגילה משתמשת בכל זה גם נמצא בחוכמת הקבלה. זאת אומרת, זה לא בגלל שאמרו לי, אלא בגלל שראיתי. אין אמונה כזאת. לא, אמונה כאמונה איננה, זה משהו שלא מפורש נכון על ידי אנשים מאמינים. קבלה היא השגה. אמונה היא בחוכמת הקבלה... היא השגה, הרגשת העולם העליון, על הכוח העליון ששולט בכל ובעולם שלנו, ובזה ההבדל בין חוכמת הקבלה לשאר החוכמות, כיוון שכל שאר החוכמות הן דנות השלכות של העולם, השלכות של מה שהחוכמה הזאת חוקרת, תוצאות. חוכמת הקבלה חוקרת את הכוח עצמו, זה שמפעיל בעולמנו את כל שאר הכוחות והגופים, וזה אומר שהמקובל צריך להביא את עצמו למצב כזה שיהיה קרוב לתכונה הזאת, הוא צריך לרכוש חושים שמותאמים לכוח הזה, לפי השוואת הצורה, לפי חוק השתוות התכונות. ובמצב כזה, רק אנחנו יכולים לחקור את הכוח העליון, של הטבע. ואת החקירות, מה שחוקרים, המקובלים, חוקרים, בודקים, הם אומרים שלא רק המנגנון ההבנתי, אלא אפילו הלב בית עצמו, היהודי, גם הוא בנוי
под собой состояние всевозможные сопряжения двух сил.
מצביע על חיבור בין שני כוחות הטבע. שמה שבא לידי ביטוי בכוח חיובי וכוח שלילי. ישנה גם נקודה, כן, נקודה כתחילת כל מישור, כל קו, זאת אומרת, אנכי לרוחב ולאורך, מה שבונה את האותיות, ויש כאן א' ב' ארמי ועברי, שמשלימים אחד את השני, ונקודה, וא' ב' הזה באמת נוצרו כתוצאה ממחקר של התכונה הזאת, תכונת ההשפעה, כוח הנתינה, על פי שתי ניגודים האלה, פלוס ומינוס וכו'. חוכמת הקבלה היא הרבה יותר מדויקת, הרבה יותר רחבה, הרבה יותר יסודית משאר החוכמות, כיוון שהיא משיגה את הכוח הכללי של הטבע, וכתוצאה מתוך כל הכוח הכללי של הטבע הזה, היא במצב כזה, היא חוכמה אוניברסלית ביותר. ולכן זו לא בעיה כזו גדולה מכאן לקחת את כל המסקנות של כל המקובלים והמדענים, אפילו הייתה עכשיו איזו אמירה של יצחק ניוטון שיצא לאור מהיומנים שלו, הוא ממש למד את השפה העברית ואת חוכמת הקבלה ואת כל התהליכים.
Все средневековые учёные, древнегреческие,
от кола маданим של ימי ביניים. וזה יש לנו את כל הציטוטים, את כל האמירות. ובאמת מדע, זה באמת מדע, אבל להבדיל משאר המדעים שאנחנו חקרנו, חוכמת הקבלה דורשת מאדם ליצור חושים חדשים, חושים נוספים, ובזה הספציפיות שלו. זאת אומרת, זאת חוכמה עבור המקובלים, זאת חוכמה עבור כל אדם שפיתח בעצמו חושים נוספים. בעולם יש כוח, כוח הנתינה, כוח הטבע, ואנחנו לא מקבלים את זה, כי אין לנו במה להרגיש את הכוח הזה, כיוון שבפנים אין לנו כזה כוח, אין לנו בפנים כזה חוש, אנחנו לא יכולים למדוד את הכוח הזה. ולכן מה שאנחנו יודעים על כל הבריאה שלנו, אנחנו יודעים רק קטע קצר, ממש מעט מאוד. ואיך הפיזיקאי של העולם הזה, לפני שיש לו את החוש הזה, איך הוא יקרא למדע הזה? הוא לא יקרא לזה מדע? לא, זה כן מדע, זה מדע שמספר לנו על כל הבריאה הכוללת, שכוללת גם את כוח הקבלה וגם את כוח הנתינה, ולא רק את כוח הקבלה כמו שחוקרים שאר המדעים. אנשי מדע ממש התרכזו על מה שאתה אומר. הם מתרכזים, הם לא מבינים מה שמדובר כאן, הם תופסים קצת, אבל בעיה כאן אחרת. הבעיה היא לא במוח האנושי שהוא אמור לשרת את הכוח האחד שלנו, האגואיסטי. אלא כאן
необходимости, потребности.
בלידת האדם יש צורך. העניין הוא בצורך להרגיש, לתפוס את כל הבריאה. הצורך הזה מקדם את האדם קדימה. מקדם את האדם קדימה. הוא לא יכול לחיות בלעדי זה, בדיוק. הוא מרגיש שהוא חייב להבין את מהות החיים, את סיבת החיים. משמעות החיים, ואת המטרה, את התכלית, ובלי זה אין שום מטרה לחיים שלו. זאת אומרת, כל החוכמות מספרות על השגה כלשהי של מצב אנושי. אז חוכמת הקבלה היא דווקא מצביעה על השורש. זאת אומרת, מה מניע אותי, מה מניע את האדם, ובשביל מה? ומה על ידי זה אני חייב לשנות, כי רק בצורה כזאת אני יכול לחקור את התכונה הזאת. זה הכי חשוב, בדיוק. זה דבר שני. ועוד העיקר הוא לא רק השינויים שבי, שבתוכי, אלא עבור מה אני עושה את כל זה. מסתבר שכאן יש את אבן המכשול העיקרי, כי יוצא כאן ש... אני עושה את זה למען האחרים, לטובת אחרים. זה מה שהמדע לא חוקר בכלל. המדע חוקר את מה שהוא רוצה, ומה עושים עם התוצאות שלו, הם לא מדואגים. נותנים את זה לעשירים, לפוליטיקאים, ומתעסקים בזה. והקבלה לא יכולה להתעסק בזה בצורה כזאת, כי המקובל יכול לשנות רק בתוך עצמו, ולא יכולים... לא פוליטיקאים ולא עשירים לא יכולים לנצל את המדעים שלו. והם מזלזלים בו. גם עשירים, גם פוליטיקאים. בזה גם העושר שלנו מצד אחד, בזה גם מצד שני אנחנו מוגבלים. אני זוכר בהרצאה בטורונטו, קם פתאום הפרופסור לפיזיקה, והוא היה פשוט רועד, רעד, הוא אומר, תראה לי את החוש השישי הזה, אני פרופסור לפיזיקה, אני רוצה שתראה לי. טוב, לא נורא, זה קורה. בלסולם כותב על קריטריון הערך של המדע. הערך של כל מדע הוא נקבע על ידי הייעוד שלו ועל ידי מטרתו, ולכן הוא נקבע הערך שלו רק על ידי התועלת שהיא נותנת לאחרים. אחרת נעלם לגמרי הבסיס לאותו המדע. ודווקא ההתאמה של ערך המדע למטרת וטובת האחרים היא קובעת את חשיבות אותו המדע. ודאי שבאותם החוקים שנראים לנו כחוקים יציבים, וכמובן יש לזה את ההתחלה ואת הסוף, וכמו בכל מערכת דינמית יש התחלה, אמצע, סוף, איזשהו סי, איזשהו צמצום, ודעיכה. וודאי שחוקים שיש לנו הם יכולים להיות, ולכן כל המדעים אנחנו משיגים אותם רק ביחס לשאר החושים שלנו. אילו היו חושים אחרים, היינו משיגים את המדעים האחרים. זאת אומרת, כדי להיות פיזיקאי אני לא צריך להשתנות, כן? אני בודק את איך שמשתנה העולם סביבי, אני חוקר את זה וכו'. וכדי להיות מקובל זה אחרת. כן, כמו בכל מדע, אני יכול לקבע משהו שאני חוקר, לקבע איזשהו פרמטר משתנה שלנו, ויכול ללמוד גם משהו לגבי הנתון הקבוע שלו, ולקבל תוצאה. אז גם כאן אנחנו מקפיאים את עצמנו בתת הכרה, וחוקרים את עצמנו, את העולם, בתוך החושים האלה. ואנחנו שוכחים שכל זה נובע מהחושים שלנו. ואם היינו פותחים אותם, פותרים אותם, היינו משנים אותם, היינו מקבלים את האפשרות לשנות אותם, היינו מקבלים מדע אחר לגמרי, שקובע את התוצאות שלנו בהתאם מהתכונות שלנו. אתה מתאר לעצמך שזה משנה את כל החוקיות כאן. יוצא שבכל מדרגה, בכל מימד, מימד פנימי, אתה מקבל מדע אחר לגמרי ששולט, עולם אחר ששולט. עולם הכוונה מה שאתה משיג, כמו שאתה משיג עכשיו את העולם הזה. לכן חומת הקבלה מספרת על איך שאתה משנה את עצמך, ואז מופיע Беха 125 мадригот השינוי, 125 עולמות ועומקי ההשגה. זאת אומרת, מה שאני ראיתי קודם, אני רואה אחרת 125 פעם. כן, זה כמו סכיזופרניה. כן, וכשאתה בכלל מגיע למדרגה הגבוהה ביותר, אז כל ההשגות הקודמות שלך נצברות יחד. ואת זה אנחנו עדיין לא יכולים להבין, כיוון ששם כל ההשגות שלנו מצטברות יחד. שם יש מהפך מסוים, ואת המטמורפוזה הזאת אי אפשר להשיג בינתיים. טוב, כדי להגיע פה לאיזה נקודה, אלכסנדר שואל, חוכמת הקבלה זה לא מדע. אם אנחנו מסתכלים על מדע, זה אחד האופנים של תפיסת העולם, הבנת העולם. מה אתה רוצה להשיג, רב לייטמן, על ידי זה שאתה מצביע רק על נקודה אחת של תפיסת העולם? לא, סליחה, אני הייתי אומר שכל המדעים שלנו זה רק נקודה תפיסת עולם אחת, וחומת הקבלה לא. על מה אומרת חומת הקבלה? כל הטבע, כל מה שנמצא בכלל, כל מה שנוצר, זה בנוי מרצון להתמלות, לקבל. לקבל תענוג, לקבל מילוי, לא משנה. על ידי פרמטר פיזי או פסיכולוגי. ויצא כך ש... אנחנו, כשאנחנו קיימים במגבלות המדעים שלנו, אנחנו נורא מוגבלים.
אלכסנדר.
אדוני המדען, אלכסנדר, תסתכל רק. אנחנו לא יודעים מי אנחנו, מאיפה אנחנו, לאן אנחנו הולכים, לא יודעים מה יקרה בעוד רגע. אנחנו לא יודעים באמת את חוקי העולם שלנו, אנחנו לא בטוחים. שאנחנו יכולים לתכנן את המחר שלנו. נו, הכוונה, לא רק מחר, גם בעוד שנייה וגם בעוד כמה שנים. איזה מין מדע זה, אם זה לא נותן לאדם באמת יכולת לשלוט. העיקר עבורנו זה לדעת באיזה נוסחה אנחנו נמצאים, לפי איזה עיקרון אנחנו מתפתחים. המנוע הזה שמניע אותנו, מסובב אותנו, מקדם אותנו קדימה, על פי איזה נוסחאות הוא עובד, על פי איזה עקרונות. אנחנו, כמו שאמר איינשטיין, כמו ילדים קטנים שמשחקים בחולות על חוף הים, על חוף הים. והאוקיינוס הזה הוא בלתי נודע לנו. לכן שאנחנו ודאי אומרים, אנחנו מבינים במדעים, פיתחנו מדעים, אבל זה הכל ילדות. ילדותיות ממש. כשאתה מתחיל לעבוד עם פרמטר משתנה שכזה, כמו תפיסה אנושית, וכל המדע בנו על תפיסה אנושית, ומאחורי כל המכשירים עומד האדם שמרגיש דרך הלב והמוח, כשאנחנו מתחילים להכליל את זה כפרמטרים משתנים, אז אנחנו באמת מתחילים להסתכל על העולם כעל מערכת שכל הזמן משתנה, והמערכת הזאת היא תחת שליטתך. אתה יכול למדוד אותה, אתה יכול להרגיש אותה, אתה יכול לעבוד איתה ולהכניס בה איזשהם פרמטרים ולראות בה. זה כבר ממש גישה קיברנטית, סיסטמטית, שיטתית, מחושבת. ובלי לשנות את עצמך אתה לא יכול להשפיע, כי אחרת אתה לא יודע בכלל איך להשתלב ולראות תוצאות. ובמה זה שונה בפסיכולוגיה? במה חוכמת הקבלה שונה מפסיכולוגיה? פסיכולוגיה זה בכלל לא מדע, בגלל שהיא לא יכולה למדוד את הפרמטרים הפנימיים של האדם. בחוכמת הקבלה אני יכול להכניס לעצמי נתונים שונים, ובהתאם לזה לראות איך העולם שלי משתנה. ואנחנו רואים פה תוצאה מאוד יפה, שה... עולם למעשה הוא לא משתנה, הוא קבוע. המשתנה היחידי הוא אני. ויוצא כך שקודם אולי חשבנו שאנחנו שולטים בעולם, אנחנו חוקרים את העולם. והאמת היא שברגע שאתה מתחיל ללמוד חוכמת הקבלה, אתה מתחיל לראות שאתה לא חוקר את העולם, אתה חוקר את עצמך. את עצמך. את ההתפרצויות שבך, את ההסכמות וחוסר ההסכמות שבך. באופן חיצון, יש לך רק פרמטר, פרמטר אחד, שזה האור הלבן, האור העליון. פסיכולוגיה לא יכולה למדוד שום דבר. היא יכולה להצביע על דברים נכונים, אבל... וגם בעל סולם מאוד מכבד את הפסיכולוגיה המטריאליסטית וסבור שהיא מורידה מכה מנצחת על כל הדתות ואמונות למיניהם, פילוסופיה שממש ממציאה מה שבא לה בלי שום נתונים מוכחים, פשוט המצאות.
Так что Каббала, которая говорит о том, что существует одна единая сила.
Хохмата Каббала мазбия аль ках, что есть рак параметр хад.
Абсолютный. И относительно него мы меняемся.
В одута в анахну мечтаним.
Поскольку мы внутри состоим из определенного набора
свойств. У Микиванча анахну немцаим бе муркавим ми. Тхунот мы саемот, анахну мецаорим аль дейзе ба это улам шлан. Вообще анахну мечтаним.
Так называемого
ביחס לאור החיצון הזה, אור העליון, אנחנו יכולים למדוד את עצמנו ביחס לאלו פרמטרים, אלו תוצאות אנחנו חווים. אז מהו אובייקט המחקר של חוכמת הקבלה? זה היכולת שלנו להיות דומים לאור הזה, לתכונת ההשפעה הזאת ש מקיפה אותנו, שכולנו נמצאים שורים בה. זאת אומרת, הקבלה חוקרת את האדם, כן? מה בדיוק באדם היא חוקרת? אך ורק את התכונה היחידה שלו, את תכונת הקבלה המנוגדת לתכונת ההשפעה, אבל באיזה צורה תכונת הקבלה הזאת יכולה להיות דומה לתכונת ההשפעה. אבל במדע יש ניסיונות חוזרים. גם בקבלה? כן, ודאי. בכל רגע המקובל עושה את הניסיונות, ובכל רגע הוא יכול להוכיח לעצמו, לוודא, להתוודות שזה כך, זה כל כבר כתוב גם לפניו, על פי עוצמות, נגיד העוביות שנקרא לזה עצמה, עצמת המסך, על ידי צמצום, תכונות מסך, תכונות ההשפעה, קשיות, אורות, מאיפה ניוטון לקח את כל ה... החוקים האלה שלו, החוקים האלמנטריים של מכניקה. מה אתה חושב של מיכאל? יש עכשיו כזאת מגמה של חיבור בין דת למדע. לא, זה לא יכול להיות בחיים. אומרים שהרבה מדענים מאמינים בכוח העליון. טוב, הם יכולים להאמין, מה לעשות? אבל זה כבר לא גישה מדעית. אם המדען אומר, חוץ מזה, אני אומר, אני מאמין באלוהים. אתה פגשת כאלה. בשבילי זה לא מדען. מדען הוא כזה שחושב שלאמונה יש מקום, זה כבר לא מדען. זה אומר שיכול להיות שלי יש כזאת תכונה בראש שנקראת אמונה, שלא ניתנת לשום הוכחות, ואני סומך על זה, סומך על האמונה הזאת ומקבל את זה כאבסולוט, כמשהו החלטי, כידע ממש. איך יכול להיות כזה דבר למדען? מדען אין לו זכות בכלל לחשוב לכיוון הזה. זה שטות אנושית. אבל גם דרווין היה ככה. כן, כמו איש שהוא מאמין. אדם מאמין. אם הוא מאמין, הוא מאמין. לא, אני מאמין, אבל אני גם מאמין למדענים. אז איך יכול להיות? האמונה שלך צריכה להיות ההוכחה שלך, ולא שזה יסתור אותך עם מדענים. אנחנו רואים אבל עובדות שכאלו אנשים. איזה עובדות? זה פשוט אנשים ש... אפילו איינשטיין, הוא האמין, וגם איינשטיין ילד. אז מה אם הוא האמין? הוא האמין, אז מה? האמין באלוקים. וגם דרווין. אני לא מבין למה בשבילך האנשים האלה הם אוטוריטה. אם הם אומרים כמדענים גם על האמונה. זאת אומרת, הם לוקחים איזשהו נתון אפריורית ואומרים שכך זה. זהו. זה פשוט לא גישה חכמה. לא. אם למדען יש כזאת בריחה, אז זה לא מדען טהור. אז מה צריכה להיות הגישה? מה הגישה שלך? גישה שלי? אל תאמין לאף אחד, לשום דבר. מה לגבי אלוהים? זה רק אם תגלה. בעולם הגילוי, אתה יכול להתחיל לעבוד איתו. הגילוי הזה, זה נקרא אמונה. זאת אומרת, הידע הוא האמונה. אני כאיש קולנוע, אני הייתי יכול לעשות פה קליפ קצר שאין שום אלוהים, שום דבר. כן, כשאני אמרתי את זה, רצו להרוג אותי. עם לארי קינג. אבל יש השגה, אבל את כל זה הם חתכו. אני אמרתי לאלה שחתכו, אבל הוא דיבר על השגה. הם אומרים, זה לא מעניין, זה לא משנה. אני מראש התחלתי לעסוק בפצת חוכמת הקבלה, הבנתי על מה אני הולך. לשדה פצצות, וככה אני מוכן תמיד. יש כאן כזאת שאלה, לנו ניתן הרצון להשיג את הבורא, אבל לא ניתן לנו החוש, אז בשביל מה לתת דבר כזה?
מקסים.
מי כותב את זה? מקסים. מקסים, לא, שם כזה, מקסימליסטי. זה לא נכון. למה הוא לא נתן לנו אותו? О, זה נכון. למה הוא לא נתן לנו את זה? את החוש הזה? להשגת הבורא? מראש, מלכתחילה. ורק נתן לנו את האפשרות לפתח אותו. כיוון שאם היה נותן לנו אותו מראש, היינו הופכים לעבדים. מה זה עבדים? היינו פועלים על פי אינסטינקטים חייתיים וזהו. ככה היינו חיים בתפיסה של עוד נפח. זאת אומרת, איזשהו פוטנציאל לחוש הרוחני הזה קיים. חוש הפוך יש לנו. מה זה אומר? משהו שצריך לבנות. יש לנו נקודה כזאת. כן, נכון. נקודת התפתחות, אבל זאת נקודה שחורה. אני חייב כאן לציין את זה. היא נקודה שחורה, היא לא נקודה בהירה. עלינו לפנות, לשחרר ולשנות אותה. אנחנו צריכים לכן לבנות את עצמנו כעצמאים, כחופשיים, כבריאה חופשית, נבראים חופשיים, הקיימים בעצמאות מהכוח העליון שברא אותנו. את הפרדוקס הזה אנחנו בתוכנו משלבים, מצליבים, ואת כל זה צריך ללמוד. בדרך כלל האדם רוצה לכרות מעצמו את הנקודות האלה. כל משיג הוא חוקר, הוא מדען פוטנציאלי, שאלה? כן, זה נכון. רב, מה אתה חושב על שפינוזה, מיימוניד? האם אפשר להגיד שכל החוכמות כלולות בחוכמת הקבלה? כל החוכמות כלולות בחוכמת הקבלה, אם הן באמת חוכמות? פסיכולוגיה, פילוסופיה, בכלל כל מה שאדם עושה כלול בחוכמת הקבלה, וגם המדעים האמיתיים וגם הדתות, בכלל כל מה שעושה אדם, כל מה שאדם ממציא ועושה ברמה הבהמית שלו. אם זה תרבות או מדע או לא משנה מה. אמנות, כל זה לקוח מחוכמת הגולה. מה אתה חושב על שפינוזה? שפינוזה הוא משיג חלקית. מימונית? מימונית, ודאי. מקובל גדול. על פי העבודות שלו, תראה רק מה הוא כותב. בעולמנו המדעים נתקלו בקיר, האם זה נובע מכך שהם לומדים על פי חמשת החושים שלהם? כן, נכון, כי מכיוון שאנחנו מגיעים לשיא המימוש של האגו, ולכן הוא מתחיל ממש כמו נחש כזה, אוכל את עצמו, וכאן ישנו סוף לכל המדעים, ובכלל לכל ה... תפיסה שלנו. תראה רק מה קורה עם המדע שלנו, עם המסחר, מסחר. הכל נשלט על ידי האגו שהגיע למבוא סתום, מתחיל לבלוע את עצמו. לאוניד מקרסנר שואל, שלום. ישנם מכשירים חדשים, כל מיני המצאות חדשות, זה התוצאות מכל המדעים. מה התוצאות של חוכמת הקבלה? האדם, אדם, ודאי. בשביל מה אתה צריך לבנות איזה מאיץ ב-100 מיליארד דולר, אם אתה יכול לבנות אדם? ומה זה בונה? האגו הנשלט שלו. פסיכולוגיה חוקרת את האגו. גם קבלה חוקרת את האגו. אז שוב, מה ההבדל? איך חוכמת הקבלה לומדת את זה? ואיך הפסיכולוגיה? כל זה נרשם. אתה לא יכול לרשום שום דבר בפסיכולוגיה, כיוון שאין לך שום דירוג. אתה יכול לשלוט בזה רק אם אתה מכוון לזה אור עליון, כמו בלייזר. לפי אורך הגל, לפי איזושהי תדירות, ואם אין לך את השליטה הזאת על האגו שלך, על הרצון שלך, אז כל התוצאות שלך הן ספונטניות לחלוטין. אתה לא יכול לעשות שום דבר מראש. לכן הפסיכולוגיה היא לא מדע. היא נותנת לך תוצאות נכונות, אבל אתה לא יכול להכניס אותן לשיטה, לסיסטמטיות. אתה לא יכול להביא אותן לכאן משותף, כיוון שאין לך שום השפעה. לא יכול להגיד, עכשיו אני אוסיף 10 גרם של יגיעה, ואז יקרה משהו. אני אוסיף עוד משהו מיגיעה אחרת, ואז יקרה משהו אחר. אין דבר כזה.
שאלה מעשית. שום סטטיסטיקה אתה לא יכול לעשות. אתה לא יכול להיות בטוח שהיא תעבוד. אתה לא יכול להגיד מה ההבדלים בין האנשים. כן, אבל זה לא מדעי. הפסיכולוגיה היא לא מדע. כי אין שם מספרים. יש נתונים סטטיסטיים שעובדים באיזשהו ממוצע, באיזושהי בדיקה ממוצעת, אבל הם לא מדויקים, כי אין לך כלי להשפיע על רצון האדם, על התכונות שלו. אין לך את זה. כי אין לך את האור העליון, הוא לא בידיים שלך. וחוכמת הקבלה איך? חוכמת הקבלה כן, חוכמת הקבלה עושה את זה. האדם עם הרצונות שלו בתוכו, ביחס לאחרים, על ידי מאמצים, הוא מעביר את האור העליון בקוונטים, שהוא ממש, הוא לפי הקוונטים משנה את הרצון שלו. הוא מתחיל להרגיש איך משתנה לכיוון הזה, לכיוון הזה. הוא מדרג את עצמו בעצמו, מקייל את עצמו. שאלה כזאת היא מאזור מוסקבה. מדע אפשר להבין בשכל, צורה ריאלית. חוכמת הקבלה היא רגשית, ואומרים שאפשר להבין ולהשיג הכל, אבל איך בתחילת הלימוד אנחנו תופסים את חוכמת הקבלה? במדע אנחנו לומדים נוסחאות, הגדרות, יש לנו סכמות בראש. לא. לא. בהקדמה לתא, סעיף 155, בעל הסולם כותב, שהמקובלים כתבו את הספרים שלהם לא בשביל שילמדו אותם חדשים, אלא כדי שחדשים על ידי קריאת הספרים, לא לימוד שלהם, אלא קריאה שלהם, שהם יזמינו על עצמם בזה איזושהי הערה, בלי להבין אותם, לא מסוגלים להבין שם שום דבר. אדם לא מסוגל להבין כי הוא עוד לא מגלה שום דבר. והם מזמינים על עצמם הערה, ואז מתחילים לאט לאט להשתנות. והשינויים האלה בהם, הם בונים כל מיני אלמנטים חדשים של ההשגה. כמו שהם גדלים. גדלים בממדים, לגובה, לרוחב, אין ממדים, אין סוף ממדים. בכל הרגשה וכן הלאה, זאת אומרת, מערכת שלמה, מאוד רצינית, פסיכולוגיה של הנשמה בעצם, של האדם, זאת אומרת, של האלמנט הפנימי שלו, האמיתי, שבו הוא משיג, שזה נקרא נשמה. וככה האדם הולך ומשיג את השורש שלו, זאת אומרת, מאיפה אני, מי אני, מי יצר אותי, זה קודם כל. זה כאילו מה שמאחוריי, לפניי. ועכשיו הלאה, איך אני צריך להתנהג עכשיו, מה לעשות? אז קודם כל ללמוד את תוכנית הבריאה, שבה אני כבר נמצא. לאן אני צריכה להביא אותי? האם אני יכול ללכת בצורה טובה במימוש, למהר את ההתפתחות שלי, ואולי לשנות את נקודת ההתפתחות הסופית שלי, וכן הלאה. זאת אומרת, כאן כבר לימוד העתיד. כשאדם, פחות או יותר, מבין את כל השרשרת של השינויים האלה שלו, כל המטמורפוזות האלה שהוא עובר, אז הוא כבר, הוא מתחיל, הוא נהיה מקובל. מהולנד. במדעים רגילים עושים ניסויים בטבע. האם מקובלים עושים ניסויים בטבע העליון? למקובלים אין כלום חוץ מאותם הניסויים, אבל הניסוי הזה הוא גובר עליו מדי רגע, כל שנייה, כי הוא נמצא במאמץ מתמיד, של קשר שלו עם האחרים, החברים שדומים לו. לפי אותה קבוצה של מקובלים, וכשהוא נכנס איתם לקשר הדדי, אז יש לו אפשרות כל הזמן לברור, לבחור בין הרצונות, בין הכוחות שלו, קומבינטוריקות, שילובים שונים שביניהם. ואז יש לו אין סוף התמזגויות שונות. ובזה הם משפיעים על האור, על האור העליון. כל זה קורה תוך כדי לימוד חומרים של קבלה, של מקורות, אז הם נמצאים בקשר עם האור, עם כוח ההשפעה, מה שנקרא. וחוץ מזה, יש השפעה על האור העליון, הוא משפיע עליהם בצורה הדדית, זה על זה. יש כאן המון אינפורמציה שמגיעה, המון מידע שנכנס. אבל המידע הזה הוא לא מסובך, זה מה שמעניין, בגלל שהמידע הזה, הוא לא מגיע אליך כאיזה טבלאות, אלא כהרגשה. ואז אתה כאילו שוחה בזה, כמו במוזיקה. בעצם יש מאות כלים, אבל זה הכל מנגן בהרמוניה מושלמת, ואתה מרגיש את המהות של ההרמוניה, ובגלל זה אתה לא מתעייף מזה. להפך, אתה רק מתפתח מזה, מתמלא. זה התפעלות כזאת עליונה. כן, זה יפה. בעל הסולם כתב הרבה מאמרים, השוואה עם פילוסופיה, עם המדע. הוא אדם מיוחד שחי לפני 100 שנה. במצב שבו העולם בכלל לא יכל לשמוע מה זה חוכמת הקבלה, והיהדות כל הזמן דוחה אותה, ועד היום נמצאת באותו מצב כפו. כשאתה אומר שזה מדע, אז אנשים מתחילים להתעורר, הדתיים מתחילים להתעורר, שיתעוררו לפחות מזה, ברוך השם. אז הוא בכל זאת רצה קצת לעורר את העולם הישן הזה, ובמיוחד בזמן ההוא, שלפני מלחמת העולם השנייה, לפני האסון, הוא כתב את זה בשנות ה-30, לפני המלחמה, כן, בעיקר בשנות ה-20 וה-30. והוא כתב את זה לא בשביל המשיגים, לא למקובלים, סתם לעם. לא, לא, הוא משהו כתב בשנות ה-40, העיתון שלו, האומה, אבל המאמרים נכתבו לפני, כן, בשנות ה-20 וה-30. זה היה סתם מאמר שנפרד, היה עמוד בפני עצמו. כן, הוא רצה להוציא 50 מאמרים, ברושורים. הוא רצה להוציא 50 חוברות, ובכל אחת מהם חמש מאמרים. 50 חוברות עם 5 מאמרים בכל אחת. המאמרים הראשונים של המתן התורה, ערבות, השלום בעולם, השלום, ועוד איזה מאמר. וזהו, סגרו לו את כל זה אחרי זה, והוא אמר, אני לא אכתוב יותר, כי העולם עוד לא מוכן לזה. אתה מתאר לעצמך כמה איבדנו? וסילי מחרקוב שואל, האם פתרון קונפליקטים בעולם שלנו אפשר לעשות דרך הרוחניות? האימותים, קונפליקטים בעולם שלנו אי אפשר לפתור, לבטל בשום צורה, כי כל הקונפליקטים האלה הם תוצאה של התנגשויות האגו. בכל עוד בעולם שלנו יש רק אגו, אז כל הפתרונות של האימותים האלה זה רק לרמוס אחד את השני. והאגו כל הזמן גדל, זה יוצא שאי אפשר לרמוס אף אחד בשום צורה. ויותר מזה, אלה שרמסו, עכשיו הם נרמסים. כמו נגד אירופה, שרמסה, דרסה את הודו, את אפריקה, אז הכל חוזר אליה כמו בומרנג. כמו הרומאים, אז באותו זמן, שתפסו את אירופה ואנגליה, עם כל העגלות האלה שלהם. הכל אחרי זה חזר אליהם. ספרד, גם כן, שגנבה הכל מאמריקה. ואיפה עכשיו הספרד הזאת? איפה היא נמצאת? זאת אומרת, ההיסטוריה מאזנת את עצמה ב-100%, ו... הכל חוזר אליך בצורה עוצמתית ביותר, חזרה. היום רוסיה גם כן עכשיו מקבלת עודף מכל מה שהיא עשתה בעבר. אין פתרון באגו. אז הפתרון הוא בכל זאת בעולם הרוחני. הפתרון הוא אך ורק בהשתתפות הנכונה של האגואיזם והאלטרואיזם. והרשת האלטרואיסטית היא מעלינו. אנחנו צריכים לגלות אותה ולמשוך אותה אפילו כדי לפתור את הבעיות שלנו. כדי לפתור משהו בעולם שלנו צריך לעלות. כן, אין דרך אחרת. בשביל זה יש משבר היום, כדי שאנחנו נהיה מחויבים להתעסק בקבלה. בשביל זה יש את השיטה הזאת, אחרת לא נשרוד. אמרת שלפני שלומדים חוכמת הקבלה, האדם חייב ללמוד שם איזה 7 מדעים, יש איזה משהו כזה. זה מדעים כאלה, זה לא מדעים כמו שאומרים היום. כי מדע שזה כולל נגיד ציור, ריקוד, מוזיקה. בזמנים שלנו זה לא נחשב מדע. וקודם זה היה נחשב מדע. למה? בגלל שזה מדע בנושא ביטוי האישיות של האדם. אתה מבין? ציור, ריקוד? כן, ציור, ריקוד, מוזיקה. זה ביטוי של האדם. החיות הן מציירות, רוקדות. אז מה אתה רוצה? זה מה שהאדם מוציא מעצמו, כשצורת ההתפעלות, צורת ההתרשמות שלו מהעולם שבו הוא נמצא, ברמה האנושית, וזה נקרא מדע. כי בזה שאנחנו לומדים את התגובות האנושיות האלה של השפעת העולם על האדם, אז אנחנו לומדים את האדם עצמו. מה עוד יש לנו ללמוד חוץ מאת האדם? נראה לנו שאנחנו לומדים משהו דרך פיזיקה, כימיה, את העולם שמסביבנו. זה שטויות. אנחנו לומדים את עצמנו, את התגובות שלנו, את ההבנה שלנו, את מכשירי התפיסה שלנו. אני לא לומד את העולם, אני לא יודע מי הוא ומה הוא. אני לומד איך אני תופס אותו, מקבל אותו. משהו שהוא לא ברור לי, איך הוא מתראה בי. זה רק מראה, העולם מתראה בתוכי, זה לא העולם בפני עצמו. אז קודם כל היו צריכים ללמוד מוזיקה, ציור, ריקוד. המקובלים דיברו על לימוד שבע חוכמות, שבע מדעים, שהם מדברים על תגובות האדם, על משהו שהוא לא ברור, שמשפיע עליו, משהו שהוא לא מובן. אז איך האדם מגיב על זה? למה שבע? כי חוץ מהחלק של הראש שנסתר מאיתנו, כתר חוכמה בינה, אז חסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד מלכות, זה נמצא בנו. אז אנחנו לומדים את התגובות של שבע התכונות האלה שלנו, על משהו שלא מובן לנו, שהוא נקרא העולם שלנו. וכך בצורה כזאת היא מצטיירת בנו תמונת העולם שלנו. ריקוד, איך דרך ריקוד אני... אני לא יכול להסביר את זה בצורה כזאת. זה לא פשוט. אני נתתי ככה רמז, כיוון. תחשבו, אבל נדבר על זה בנפרד. אתה מבין רק על ריקוד. מה זה הכוריאוגרפיה הרוחנית הזאת? אתה יודע כמה צריך לדבר על זה? זה בכל זאת משהו שאדם חווה. זה פרי חוויה של האדם. איכשהו נסביר את זה. נעשה על זה תוכנית נפרדת? אפשר לעשות. אני לא מבין איך דרך ריקוד אפשר ללמוד אדם אחר או את עצמך. איך? שלא. זאת שפה. כל הריקודים, מוזיקה, ציור, זה שפה שבה האדם מבטא את תפיסת העולם. אתה רוקד, מיכאל? כן, בגלל זה אני מתעניין בזה כל כך. אני לא יצא לי ללמוד באמת. לרקוד? לא, לא, ככה אני יכול, ככה. אני אפילו זוכר שלקחתי איזה פרס באיזה מקום שהייתי בו, אבל היה לי בת זוג טובה. הגילויים הטובים ביותר הם היו בתנאים מסוימים. מה, היה להם בתנאים מסוימים מסך? כן, יוצא שתנו משהו בסגנון נשימה שנייה מתגלה, כי אדם רוצה להשיג, בוער. כל המדענים הגדולים האלה, לא אפילו כותבים, סופרים, משהו מתגלה בהם, ובגלל זה הם גם מסורים לזה, לכתיבה, כי זה איזשהו מגע של, עם משהו. קוראים לזה מוזיקה. היום זה הכל מכני לגמרי. נגיד ניוטון, אדם של מדע, התחיל ללמוד קבלה. אף אחד, לא, 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 אני הייתי אומר שעד המאה ה-17, לייבניץ ואפילו אחרי לייבניץ, אני לא חושב. אני חושב שמסלמנוסו והלאה, זה כבר, היו כבר כאלה, כבר... היה מהחצי השני של המאה ה-17, כבר זה הלך כבר ככה. התפוח שנפל על הראש, מה זה נפל לו כנראה משהו על הלב? תפוח, ברור, זה המדענים ההם, קודם כל, הם למדו את העברית העתיקה, שפה הלטינית מה שנקרא, הם למדו תורה, הם למדו כתבי מקובלים, חיבדו את כל זה, קראו את זה. אז מה זה השאלה הזאת שצצה בו? זה הרגשה פנימית. זאת אומרת, מדענים אמיתיים הם לא עוצרים בעולם הזה. לא. מדען אמיתי זה מי שנמשך לפנימיות הטבע. שהוא מוכן בשביל זה, לא יודע. לשתות כוס עם רעל, נגיד, מצב כזה. הוא מוכן לעשות ניסויים על עצמו, כמו שמדענים עשו.
так что для них это духовный подъём
זה התעלות רוחנית רק היה חסרה מכניקה מדעית שנמצאת בקבלה אני פותח דרך לאור העליון איזושהי תכונה שלא משפיעה עליי באיכות, בכמות בהתאם לזה יש בי שינויים מסוימים עם איזה רשימו מסוים, נתונים, נתונים ראשוניים שיש בי, מידע, צמצום, מסך והלאה וכן הלאה, איזה אביות, וכל המושגים שלנו שאי אפשר לתרגם.
так что это все, всего этого у них не было.
כל זה לא היה להם.
такое... знаешь, не детерминистское.
אבל בעצם אתה יודע,
я бы сказал аналоговое состояние.
מצב כזה לא דטרמיניסטי אלא מצב כזה הייתי קורא לו אנלוגי. אני משנה משהו משתנה בי, הרגשה כזאת, אבל לא הרגשה ברורה מוגדרת. בכל מדע בעולם שלנו לוקח שנים כדי להבין משהו. כמה זמן צריך להשיג תפיסה נכונה בקבלה. כדי להיות מדען מקובל אמיתי, אני חושב שצריכים לדבר על משהו כמו 20 שנה. של לימוד רציני. יכול להיות שתקופה הזאת תתקצר, אבל אני לא רוצה לשקר שאדם לא יפתח אשליות בשום אופן. אתה לא רוצה למשוך אנשים לחוכמת הקבלה? אני לא רוצה סתם למלא את הספסלים בישבנים רקניים. אני מצטער על הגסות, אבל אני עייף מזה. ואין מה סתם למשוך את האנשים. שיתעסקו בעניינים שלהם. אם מישהו באמת רוצה, הוא צריך לבוא לזה כלמדע. האדם לא מגיע למדע כדי להוציא תואר, לקבל איזה תעודה, ולהגיד לכולם שאני דוקטור וכן הלאה. שם גם כן 5 שנים, אוניברסיטה 5 שנים, דוקטורט וכן הלאה וכן הלאה. שם החברה מעריכה את זה. וכאן החברה היא ממש... כאן זה הכל הפוך. ולכן, עוד בנוסף לזה אני אומר, אתה נותן לפחות 20 שנה מהחיים שלך, לפחות, אתה נותן את כל החיים, אבל לפחות שתדע לאן אתה הולך. אז קדימה. אבל גם התהליך כיפי, לא צריך ככה, זה כמובן, התהליך גם כן כיפי. כן, התהליך כיף. אבל לפעמים אתה עובר כאלה רעידות שאתה לא יודע איך לצאת מזה, אתה נמצא ב... מכניסים אותך לכאלה מצבים שאתה היית שמח בכלל איכשהו להיפטר מכל זה ואתה לא יכול זהו כי מכריחים אותך בצורה כזאת ללכת קדימה ואתה לא יודע מאיפה זה מגיע או שבכל זאת אתה גם זה שאתה יודע זה לא מקל על העניין אז מה זה שווה אחרת אתה ממליץ על המק, האקדמיה שלנו העולמית לקבלה, אני ממליץ לא לחובבנים. אני ממליץ לאנשים שכמו שכותב בעל הסולם בסעיף השני להקדמה לתעס, אדם שמטריד אותו, למה אני חי, למה נוצרתי, מה משמעות החיים שלי. כי לחיים אין משמעות אם אני לא מכיר את המשמעות הזאת. אז אני פשוט משרת את הבהמה שלי, ואני כבר לא רוצה את זה. יש אנשים שבגיל 10 כבר מרגישים ככה, ויש כאלה שבגיל 20 ו-30 מרגישים ככה. זה לא חשוב באיזה גיל. אבל אם הוא באמת ככה, בצורה עיקשת, מבין שאחרת אין חיים. או ללכת לסמים, או לחתוך ורידים, מה לעשות? האפסיות של החיים האלה. מה, לקבל נוגדי דיכאון, תרופות נגד דיכאון? אז לאנשים כאלה אני אומר, לא, בואו אלינו. אז אנשים שמתעניינים, סקרנים ככה, לא, סקרנים ש... יחפשו במקומות אחרים. כאן צריך אנשים, לא חשוב איזה, עם מה הם באים, אבל עם שאלה בוערת על משמעות החיים. סבטלנה מיקטרינבורג שואלת, למה אתה מספר כל כך מעט על תענוגים רוחניים? סבטלנה, אני הייתי מספר לך על תענוגים, אבל לצערי אי אפשר למסור את זה. אני יכול להגיד רק דבר אחד, שהמקובלים כותבים, אני לא האמנתי להם, אבל בדקתי, ואני מציע וממליץ לך גם כן. הם כותבים ככה, שאם לחבר ביחד את כל התענוגים של העולם שלנו, שהיו ויש ויהיו בכל האנשים בעולם שלנו, בכל הזמנים, ולכל אחד, ולכולם יחד, לחבר את כל זה, אז זה יהיה כניצוץ קטן ביחס לאור פי מיליארד יותר גדול במדרגה הרוחנית הקטנה ביותר. אתה כבר מסתכל על זה בצורה שלילית. איך אני צריך להתכונן כדי לקבל בעצמי כזה אור? כל התענוגים של כל ההיסטוריה האנושית, של הכל. כן, 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 כן. אבל זה לא באותם כלים. ולכן זה, כשאתה עובד בהשפעה, אתה יכול להעביר את דרכך, וזה לא יקה בך כמו מכת חשמל. כי אתה מעביר ולא מקבל. זה ההבדל. אתה מתאר על עצמך, יש איזה צינור, זה אתה, ואתה מעביר את זה דרכך עבור אחרים, והם המקבלים. ולכן, בך כל זה נכנס ויוצא, ואתה נהנה לא מהאור הזה בעצמו, אלא בנגזרת, בתוצאה שלו, בזה שהוא עובר לאחרים. זה כל הקסם, כן, זה כל הטריק בחוכמת הקבלה. וכדי זה בצד אחד היא לא מושכת, כי מה, אני שם האוויר, זה לא בשבילי, זה איזה תכונה על מנת להשפיע, בכוונה להשפיע, מצד אחד. ומצד שני, זה רק בצורה כזאת אתה משיג את האינסוף. אז היא מספרת, למה אתה מספר על זה כל כך מעט? הנה, עכשיו סיפרת. אני לא רוצה למשוך כל מיני נערות תמימות. לא, אבל השאלה, או שלדחוף בייסורים, או שלמשוך בתענוגים. לא, לא, לא. מקובלים לא מושכים אף פעם בתענוג. וגם אלה שהגיעו למקובלים, הם תמיד ככה בצחוק כזאת. מה, אני ככה מקבל אנשים בקבלת פנים חמה? תבואו, תבואו. כן, כן, לא, לא. באתם עכשיו לכנס שהיה עכשיו, הסתיים בשבוע שעבר, יופי, הגעתם. לא תגיעו, לא תגיעו. אף אחד לא ישאל עליכם ולא ייזכר בכם. לא, להפך. בעצמכם אתם תיקחו כסף, תיקחו חופש ותבואו אלינו. ותהיו, תשנו פה על הרצפה. מה שזה נקרא, על איזה מזרון. אוקיי. תן לאדם להגיד, תשלמו על האוכל, לא, האוכל מסביע, אבל לא איזה משהו, היה טעים? מאוד טעים, טוב. ותשבו 5 שעות ללמוד, וככה. וכמה? לא 5, אלא 12, כן, 12 שעות תלמד. וככה 3-4 ימים, ואתה חוזר חזרה מאושר. עכשיו בליץ, שאלות. יש לנו המון שאלות, מציע להתעכב בעוד כמה דקות. שאלה מעניינת מווסילי, תרשה לי לשאול, אם האדם לא מרגיש את הבורא, אז אי אפשר להגיד שבזה שהוא פשוט קורא את הספר ומתכנת את עצמו, ואז מתחיל להרגיש, נגיד הוא קורא אגדה של טולקין, ואז מתחיל להרגיש את העולם הזה? אני לא יודע מה יהיה בסוף, אני יודע רק דבר אחד. מה זה, זה טולקין, זה איזה אגדות כאלה? סרטים, לא חשוב, משהו מפורסם. לא יודע. אני יודע שאנחנו צריכים לא לתכנת את עצמנו, אלא אנחנו צריכים לאסוף את עצמנו. אנחנו צריכים לעשות מעצמנו איבר הרגשה, ואיבר שחושב, שיבין את הקשרים החדשים שנוצרים בינינו, ויוכל לשלוט בהם, לנהל אותם, וכן הלאה. אנחנו במובן מסוים מתכנתים את עצמנו, כן? אחרת, איך יכול להיות גישה שכלית, חכמה לגישה, למחקר? אני משקיע את עצמי במערכת שאני יכול לשלוט בה. ואז אותו האור אינסוף שאני נמצא בו, שאני מתחיל לקבל אותו, הוא מופיע בי בצורה דרגתית, ואני יכול להיכנס איתו לקשר. למרות שהוא, הוא בעצמו, הוא בצורת גלים, ובי הוא מופיע כחלקיק. כאן מופיע הפרדוקס הזה. האם יש פשרה ברוחניות? פשרה. איך להגיד? ברוחניות אין, אבל באדם כן. בנו כל הזמן יש פשרות. אני כל הזמן תופס את עצמי בזה. שהבהמה שלי כל הזמן מסכימה ומשכנעת אותי להסכים. הפשרות האלה כולם, אם היה אפשר לקצר אותם איכשהו, אבל אי אפשר. צריך להשתדל כל הזמן. אלכסנדר, איך חוכמת הקבלה עוסקת, מתייחסת לקללות, לשפות, לשפה לא יפה? לא, זה לא מזיק בשום דבר לגוף הבהמית, דברו איך שאתם רוצים. אם זה מבטא את הפנימיות הטבעית שלנו ככה בצורה נורמלית, אין בזה שום דבר רע. האם יש מושג ריק בחוכמת הקבלה? ריק, כמובן, זה רצון ריק. חוסר מילוי הרצון נקרא ריק. האם לימוד עברית יעזור להגיע למטרה בחוכמת הקבלה? בצורה חלקית, כן. בגלל שהמושגים הם כולם בחוכמת הקבלה, בעברית או בארמית. שאלה אחרונה, למי יותר קל להיות מקובל, מדען או אדם רגיל? אני חושב שלאדם רגיל. הכי פשוט. לא איזה שם מיוחד, מסובב לאיזה כיוון, איזה משהו שם. לא איזה גאון בשום דבר. לא במוזיקה, לא באמנות, בכלום. כמו שבעולם שלנו אומרים, אדם ממוצע כזה. כן, אדם ממוצע, ששום דבר לא בולט בו במיוחד, חוץ מדבר אחד, שבפנים נמצאת בו, דוקרת אותו השאלה על משמעות החיים, יש או אין? אין לי כוח לגמור עם החיים אולי, אבל אין בשביל מה לחיות. וככה כל שנייה, אם הוא מרגיש שהשאלה הזאת מוציאה אותו מדעתו, לא שאני מזמין אותו, אבל כאן המקום שלו. מה אתה מאחל לנו במהלך השבוע? השבוע הזה אני מאחל שלא יהיה לכם מנוחה פנימית, נפשית, רוחנית, שכל הזמן יהיה לכם בהירה פנימית על זה שאתם בורחים ממשמעות החיים בצורה ארמומית. זהו.
спасибо, ребята. Давайте подумаем о смысле жизни.
תודה חברים, בואו נחשוב על משמעות החיים. ניפגש שבוע הבא.